שלום וברכה לכולם, ערב טוב. בהמשך לדיונים בהלכות עדים זוממים, בתביחה ומחירה, למדנו אתמול על חידושו של רבא שסבור שהכחשה תחילת הזמה. כלומר, כת עדים שהוכחשה על ידי כת עדים אחרת, בזה למעשה התבטלה העדות, כי הכיתות מכחישות זו את זו, אותה כת, לדעת רבא, יכולה בהמשך להפוך גם להיות עדים זוממים. ההכחשה, שמתייחסת, כמו שהסברנו אתמול, לגופה של העדות, ובעצם מובילה הלכה למעשה לביטול של העדות, לא מונעת בהמשך לפי רבא גם את ההזמה שהיא לא לגופה של העדות אלא לגופם של העדים. אז ניסינו להסביר אתמול ממש במילים קצרות את העיקרון בבסיס החידוש הזה של רבא, שלמרות החידוש במושג של עדים זוממים, שכאמור מדברים לגופם של עדים ולא לגופה של עדות, סוף כל סוף יש בהזמה גם פרחה על העדות, ולכן עדות שהוכחשה ובעצם אי אפשר היה לסמוך עליה בבית הדין, אין מניעה שהעדות הזאת בהמשך גם תוזה. אז זה אם כן העיקרון של רב. סוגייתנו הערב לא עוסקת בלומדס שמאחורי הדברים, אלא דווקא בשקלא וטריא, כדי להוכיח או לפרוח את הטענה הזאת של רבא, מה שמחייב קצת, הייתי אומר, להחזיק ראש. וכך היא דרכו של תלמוד, גם דרכו של הדף יומי, לעתים אנחנו עוסקים בחקירות, בלמדנות, ולעתים בהבנה מדויקת של פשט הגמרא, אז אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך. ובכן, רבא הוכיח את דבריו מברייתא, קצת מורכבת, כמו שראינו אתמול, שעוסקת בעדים זוממים בנוגע ליציאת עבד כנעני, לשחרור של עבד כנעני בשן ועין. ורבא טוען שכדי להבין פשט בברייתא הזו, כמו שלמדנו אתמול, צריך להעמיד אותה בלא פחות משלוש כיתות של עדים. הכת הראשונה באה וסיפרה שהאדון הפיל את השן ואחר כך הוציא את העין, ולכן על הפלת השן העבד יוצא לחירות, ובנוסף האדון צריך לשלם לו גם את דמי העין, כאילו היה בן חורין. זו הכת הראשונה. הכת השנייה הפכה את סדר הדברים, ואמרה שקודם כל האדון הוציא לו את העין, ובכך העבד יצא לחירות, ולאחר מכן הפילה לו את השן. כלומר, משמעות הדברים שהעבד באמת יוצא לחירות, אבל האדון חייב רק בדמי שן, מה שכמובן מאוד שימח את האדון, שלא יצטרך לשלם דמי עין, אלא רק דמי שן. ואז באה הכת שלישית, והזימה את הכת השנייה. במצב כזה, ככה רב הסביר, תידרש, או ככה מפורש בברייתא, הכת השנייה צריכה לשלם דמי עין לעבד, משום שעל פי העדות של הכת השנייה, האדון היה חייב לו רק דמי שן. בעוד שעל פי האמת, האדון חייב לו דמי עין בהתאם לסדר הדברים, והפלת השן והפלת העין. עכשיו רבא אמר, הכת השנייה היא בעצם כת מוכחשת, משום שהיא נמצאת במחלוקת חזיתית עם הכת הראשונה, ומכאן כאמור רבא הסיק שאין מניעה להזים גם עדות מוכחשת. עד כאן חזרה קצרה על מה שכבר ראינו אתמול. אביי מבקש לערער על הפירוש הזה של רבא, ולהציע מהלך אחר באותה ברייתא. אלא שכדי להציע את אותו מהלך, נזקק הבאי אל ההמשך של אותה ברייתא, שמתארת מקרה קצת שונה, כפי שנראה. אז אנחנו מגמרא בדף ה-NG לעמוד ב', ממש בשורה האחרונה בעמוד, אמר הבאי, לא, הפירוש של רבא שמדובר על שלוש כיתות של עדים, לא נכון. המקרה בברייתא הוא, דאפחין הוא ואזמין הוא. כלומר, אומר הבאי, לא צריך לתאר את השלוש כיתות, כמו שרבא הסביר, אלא יש כאן שתי כיתות בלבד. הכת הראשונה סיפרה שקודם האדון הוציא לו את העין, ואחר כך הפילו את השן, דהיינו שחייב לו דמי שן. לאחר מכן, הכת הזו עצמה הוזמה על ידי כת אחרת, כלומר באו שני עדים ואמרו, אימנו הייתם במקום פלוני, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת מה שהעדתם. ואז, אם הם היו מזימים אותם לגמרי, אז כמובן היו צריכים לפצות את האדון, כמו שלמדנו אתמול, כאילו הם ביקשו להוציא ממנו את העבד שלא כדין. אבל אותה כת מזימים, הכת השנייה מציינת שהאמת היא שקודם כל האדון הפילו את השן ורק אחר כך הוציא לו את העין. דהיינו שחייב לו דמי עין, אבל בכל מקרה מוציא אותו לחירות. ואם ככה, טוען אביי, אין כאן מצב של כת שהוכחשה ואז הוזמה. לא, יש כאן כת שהיא פשוט הוזמה. וזהו. אלא שהמזימים עצמם מדייקים מה בדיוק קרה. המזימים עצמם לא באים ואומרים, תקשיבו להדם, האדון הזה מעולם לא פגע בעבד. האדון כן פגע בעבד. אבל סדר הדברים היה סדר שונה. ובכן, אין כאן שלוש כיתות, ששתיים הכחישו זו את זו, ואז באה כת שלישית והזימה. לא, יש כאן כת ראשונה, ולאחר מכן באה הכת השנייה, והזימה את דברי הכת הראשונה, כך מסביר אביי. וממאי? מה אומר אביי, למה אני מפרש ככה? אומרת הגמרא, דפיין דלת, מדי סייפה במיפח והזמה, כלומר, מזה שהסייפה של הברייתא באמת מדברת רק על שתי כיתות, כת ראשונה שמסרה עדות, וכת שנייה שגם הזימה וגם סיפרה סיפור אחר מהכת הראשונה, אז הרישה, כלומר המקרה שעליו דיבר רבא, נמי במיפח והזמה. ומניין שעל זה באמת מדברת הסייפה, דקתן לסייפה, כאמור המקרה דומה לרישה, אבל הפוך. הסיפה של הברייתא נאמר כך, מידענו את איש פלוני, שהפיל את שן עבדו וסימא את עינו, שהרי העבד אומר כן. כלומר, כאן בוודאי העבד תומך בגרסה הזאת, משום שלפי הגרסה הזאת, העבד יקבל את דמי העין. קודם כל הפיל את שינו, בזה הוא יוצא לחירות, אחר כך גם סימא את עינו, שהוא מקבל את דמי העין, ולכן העבד אומר כן. ואז נמצאו זוממים. במצב כזה, משלמים דמי עין לרעב. כי באמת הרעב חייב רק בדמי שינו, אבל הם ניסו לחייב אותו בדמי עינו. ושוב, כמו אתמול שואלת הגמרא, היחידם, אידל דלא כמודו לעובת ראי בחבלה כלל. כלומר, שהכת השנייה רק מזימה את הראשונה ותו לא. אז אם ככה, הסיפור לא היה ולא נברא. האדון מעולם לא פגע בעבד. ואם ככה, דמי כולי עבד לרב בי שלו מלא. כלומר, אם ככה, אז העדים הזוממים לא חייבים רק דמי העין. העדים ניסו להחסר את הרב הרבה יותר, להוציא את העבד שלו כדין. וזה לא נאמר בברייתא. אלא פשיטא אומרת הגמרא, דקמודו כול הוא בחבלה. כלומר, ברור שגם העדים האחרונים מודים שהייתה כאן חבלה. מודים שהאדון פגע בעבד, וצריך לשחרר אותו לחירות. אלא דקאפחינן ואזמינו. כלומר, שהכת השנייה גם מזימה את הראשונה, ואומרת מה שאמרתם לא יכול להיות, כי עמנו הייתם וכו' וכו'. אבל הכת השנייה, הכת המזימים, באמת מסכימה עם הסיפור העקרוני. שהאדון באמת פגע בעבד, והוא נדרש לצאת לחירות, כפי שהוסבר מכל. ואם כן, במקרה של הסיפה של הברייתא, אין שלוש כיתות. יש רק שתי כיתות. אלא שכאן נדרש ללכת עוד צעד אחד קדימה בהבנת המקרה של הסיפה, ולכן הגמרא חוזרת ושואלת פעם נוספת, והיכי דמי. אבל עדיין יש כאן נקודה שצריך לדייק. אידקא מאחרי אחורי הני בתראי, כלומר שהעדים המזימים מסכימים שהאדון פגע בעבד ונדרש לשחרר אותו, אבל הדבר הזה יתרחש בזמן מאוחר יותר מזה שמתאר את הכת הראשונה. כלומר, באה הכת הראשונה ואומרת, ביום ראשון העבד הפילו, האדון הפילו את השן ואחר כך סימא את העין. באה הכת השנייה ואומרת, ביום ראשון זה לא יכול להיות, כי עמנו הייתם במקום אחר. אבל ביום שני, האדון באמת פגע בעבד, רק הסדר היה אחר, הוא קודם הוציא לו את העין ואז את השן. אם זה מה שקרה, אומרת הגמרא, הכתי דמי עבד לרב בי שילומי. כלומר, הכת הראשונה של העדים הזוממים צריכה לשלם לרב את מלוא הסכום. של שחרור עבד שלא כדין, דקי מחייבי לילי גברה, כאשר הם ניסו לחייב את האדון לשחרר את העבד, אקתי גברה לב בר חיובהו. הרי אז, באמת עוד לא קרה שום דבר. ולכן הם סיפרו סיפור שלא היה ולא נברא, על אדון שפגע בעבד ונדרש עכשיו לשחרר אותו, ואם כך הם צריכים לשלם לאדון את מלוא דמי העבד. אלא אומרת הגמרא, כדי לפתור גם את הבעיה הזאת, צריך להניח דקמקדי קדומי הני בתראי. כלומר, הכת הראשונה סיפרה שביום שני העבד הוציא לו את העין. האדון הוציא לו את העין ואז הפילו את השן. ואז באה הכת הראשונה ואומרת ביום שני עמנו הייתם ואתם זוממים. אבל הסיפור כולו התרחש ביום ראשון, התרחש לפני כן. בסדר הדברים באמת היה שהוא קודם הוציא לו את השן ורק אחר כך הפילו את העין וממילו חייב בדמי עינו. אז זאת נקודה נוספת שצריך להשלים. כאמור, יש כאן רק שני זוגות של עדים. אבל צריך שהמזימים יקדימו את הסיפור ולא יאחרו את הסיפור. כי אם הם מאחרים את הסיפור, יוצא שכאשר העדים הזוממים אמרו את מה שהם אמרו, באמת הדבר לא היה ולא נברא, והם צריכים לשלם לאדון את מלוא הסכום. אלא שגם בזה אין די, וצריך לדייק עוד יותר את המקרה. אומרת הגמרא, ואידל לא עמד בדין, כלומר האדון עדיין לא עמד בדין על הפלת השן, שהתרחשה לפי העדים האחרונים ביום ראשון. אקתה דמי כולי עבד לרב בעי שלו מילי, דאקתה גברה לא מחייב. כלומר, גם אם תאמר שהעדים הראשונים, שנמצאו אחר כך זוממים אומרים, שהאדון הפילו את השן ביום שני, ואחר כך באו עדים ומזימים אומרים, לא נכון, זה קרה ביום ראשון. גם אם זה קרה ביום ראשון, אבל האדון עדיין לא התחייב בדין, אז עדיין הם בעצם חייבו אותו בחיוב שלא היה ולא נברא. הגם שביום ראשון האדון כבר פגע בעבד, אבל כל עוד הוא לא עמד בדין, יכול להודות ולהיפטר. גם בזה אומרים, מודה בקנס פטור. אם יבוא האדון ויודה שהוא הפיל את השן או את העין של העבד, אז הוא מודה בקנס והוא פטור מלשחרר אותו. ואם כן, עוד פעם, ובזה סיימנו את הביאור של הסיפה של הברייתא, באמת אין כאן שלוש כיתות עדים, כמו שדייק אביי. אבל יש כאן סיפור בשלושה שלבים. כלומר, האדון הפיל את השן ביום ראשון, ואחר כך הוציא את העין, ואחר כך גם עמד על זה בדין, כלומר הוא צריך גם לשחרר את העבד, גם לשלם לו את העין. ואז זה שלב ראשון. שלב שני באה כת ראשונה וסיפרה את הסיפור. וסיפרה שביום שני האדון קודם הוציא את העין ואז הפיל את השן. דהיינו התחייב לעבד רק בדמי השן. ואז בסוף הגיע קט המזימים, ואמרה שבכלל ביום שני עמנו הייתם, ולכן מה שאמרתם על מה שקרה ביום שני אתם לא יכול להיות. סיפור הדברים הוא שביום ראשון, אז הוא הפיל את השן, ואז הוציא את העין ועמד בדין והתחייב לשחרר את העבד, ולשלם לו את דמי העין, ועל זה הקט השנייה באמת צריכה לשלם. אז שוב, יש כאן רק שתי כיתות, אבל יש כאן סיפור בשלושה שלבים. ועכשיו, אחרי שהבאי ישלים את הביאור שלו לסיפה של הברייתא, שכאמור אפשר להעמיד את הברייתא בשתי כיתות ולא בשלוש כיתות, חוזרת הגמרא לדברי רבא, שכזכור את הרישא העמיד בשלוש כיתות של עדים, שהראשונה והשנייה מכחישות זו את זו, ואז באו עדים זוממים והזימו את הקט השנייה. ועכשיו חוזרת הגמרא לרבא ושואלת כך, אמר לרב אחא בר דרב איכא לרב אשי, דוקיא דרבא מהיכא, איך רבא בעצם דייק את דבריו, שגם עדות מוכחשת יכולה להפוך להיות עדות מוזמת? אילי מה מרישא, כלומר מהמקרה הראשון שרבא העמיד אותו בשלוש כיתות, רישא מיקה מתכחשי מציעי, האם באמת נכון לומר שהעדות של הקט השנייה היא עדות מוכחשת? לכאורה כן, משום שאכן יש סתירה חזיתית לגבי סדר הדברים, האם זה היה קודם שן ואז עין, או קודם עין ואז שן, ובדבר הזה באמת הקט הראשונה והקט השנייה מכחישות זו את זו? אלא שהגמרא מחדשת לו, אין כאן הכחשה. כיוון דאי לא מתזמי, כלומר אם לא היינו מזימים את הקט השנייה, אז סהדותא כבתי הוא כקיימה, דדינא כבתי הוא פסקינן, דיש בכלל מתי ימנה. וזה חידוש מעניין. שתי כיתות העדים מסכימות, שהאדון באמת פגע בעבד, הוא צריך להוציא אותו לחירות. כל המחלוקת בין הקט הראשונה לקט השנייה, זה האם בנוסף ליציאה לחירות הוא צריך לשלם לו גם דמי עין, שזה הרבה, או בנוסף לשלם לו גם דמי שן, שזה פחות. אז בדרך כלל שתי כיתות שמכחישות זו את זו, מובילות את בית הדין לדרך ללא מוצא. כמו שכבר הסברנו כמה פעמים. אבל במקרה שלנו, בית הדין יפעל. כלומר, בית הדין יחייב לפחות בדמי השן, משום שעל זה אין מחלוקת. על זה אין מחלוקת. ודאי שהאדון פגע בעבד וצריך לשחרר אותו. ודאי שאחרי הפגיעה הוא פגע בו גם פגיעה נוספת שעליה הוא צריך לשלם. כל השאלה הזה אם הוא צריך לשלם דמי שן או דמי עין. במצב כזה, שלפחות דמי שן הוא צריך לשלם, אז אין מחלוקת. אז יש בכלל מתי ימנה. ולכן הגמרא מסיימת את הטענה ואומרת, הלכך כמה יודק המתכחשי, כלומר הקט הראשונה באמת הוכחשה, אבל מציעי, הקט השנייה לא מתכחשי מידי, אין כאן עדות מוכחשת. הרי הקט השנייה באה ואמרה, הוא צריך לשלם לו רק דמי שן ולא דמי עין. בסדר? אז הדבר הזה אנחנו נקבל אותו בביידי. מפה אתה לא יכול להוכיח שאפשר להזים עדות מוכחשת, כי זה לא לגמרי עדות מוכחשת, היא לא הוכחשה לגמרי. כך בעצם מקשה רב אחא בר דרב איכא לרב אשי. ולכן אמר לי, משיב לו רב אשי, רבא סבר מדרישא בשלוש כיתות. כלומר, כמו שהוכחנו שאת הרישא ודאי צריך להעמיד שמדובר על שלוש כיתות, שתיים שחלקו ושלישית שהזימה. ממילא בא רבא ואומר, סיפא נמי בשלוש. כלומר, גם הסיפא מדבר על מצב של שלוש כיתות, והדיוק של הבאי הוא של רבא שיחה הוא מן הסיפא. ודייק מסיפא, כגון דעתו ביתרי ואמרי הפיל את שינו וסימא את עינו. כלומר שחייב לשלם לו דמי עין, הוא פסקין על דינה הפומי, כלומר הוא גם יוצא לחירות, וגם חייב לו דמי עין, כמו שהסברנו מקודם, ואז אתו בית רי אחריני, מגיעה קט שנייה, ואמרי סימא את עינו והפיל את שינו, דקמקחי שלו לאן נקמי, כי עכשיו הראשונים שאמרו שחייב לו דמי עין הם מוכחשים, כי הקט השנייה אומרת שהוא חייב לו רק דמי שן, ואז נמצאו זוממין קמי, ואז הגיעה קט שלישית, והזימה את הקט הראשונה. אז במצב כזה, הקט הראשונה שבהתחלה היא הוכחשה, כי היא אמרה שהוא צריך לשלם דמי עין, אבל הדבר הזה הוכחש, אחר כך התברר שהם בכלל עדים זוממים, ואז זה אומר את הברייתא בסיפה, שצריכים לשלם דמי עין לרב, שרצו לחייב אותו שלא כדין. על זה מסיים רבא את ההוכחה ואומר, ויסלקא דאיתך הכחשה לאו תחילת הזמאי, המאי משלמי, היית ככה שלו מעיקר, אלא שמה מינה, הכחשה תחילת הזמאי, וזה בעצם המקור לחידוש של רבא, והחידוש הוא דווקא מן הסיפה. ועל זה בדיוק משיב אביי. אומרת הגמרא ואביי, אמר לך, בישלמה רישא, לא סגי דלא שלוש כיתות. כלומר, כמו שהוכיח רבא אתמול באריכות, המקרה של הרישא ודאי מדבר שהיו שלוש כיתות עדים, שהרי קטני הרב אומר כן. כלומר, הרב מצדד בקט השנייה, שמחייבת אותו רק בשן ולא בעין, ואז בסוף מגיעה הקט השלישית שמזימה. אלא סיפה, אומר אביי, כמו ש... הבעיה הסביר מקודם, למה לי שלוש כיתות? אז אמנם גם בסייפה כתוב שהרי העבד אומר כן. כלומר שהעבד רוצה לצדד בקת שמחייבת את האדון לשלם לו דמי עין ולא דמי שן. אבל זה לא הכרחי לומר. והבאי מסביר, עבד כל דהו מימר אמר, דניח עלי דני פוק לחירות. כלומר, במקרה של האדון, הוא באמת מצדד בקת, שמחייבת אותו רק בדמי שן ולא בדמי עין. אבל העבד? העבד אמר כן בכל מקרה. העבד מצדד בכל קת שלא תבוא, כדי שתוציא אותו לחירות. סוף דבר. ברור שאותה ברייתא קצת מורכבת, מדברת על מצב של סתירות בעדויות. השאלה היא כמה סתירות. האם באמת יש כאן שלוש כיתות, דהיינו קת ראשונה וקת שנייה שמכחישות זו את זו, ואז באה הקת השלישית ומזימה, ואם ככה צריך לומר שהכחשה תחילת הזמה כדעת רבה, או שבמקרה ברישא באמת יש שלוש כיתות, אבל במקרה של הסיפא יש רק שתי כיתות. והקת השנייה היא זאת שגם מזימה וגם מכחישה, בעדי הדדי, וזו אם כן דעתו של אביי. זהו. אז כאמור, עד כאן הסבך של השקלא והתריא בהבנת הברייתא, כמו שאמרתי, קצת צריך להחזיק ראש כדי להבין את המהלך, ואני מקווה שהדברים היו ברורים. מכאן הגמרא רק משלימה נקודה אחת, והיא לגבי עצם הנחת היסוד שעומדת גם ברישא, גם בסיפא של הברייתא, לגבי העובדה שאם האדון הוציא לו את העין או את השן, בזה הוא יוצא לחירות, ואחר כך אם הוא פגע בו פעם נוספת, הוא צריך לשלם לו דמי נזיקין. ועל זה כשלעצמו מתקיף לרבי זיירא, אימה סימא את עינו, אם באמת האדון סימא את עינו, אז ניפוק בעינו, יוצא לחירות. אם הפיל את שינו, גם כן ניפוק בשינו. אבל אם הוא גם סימא את עינו וגם הפיל את שינו, ניפוק בעינו ושינו. או במילים אחרות, אדון שנהג כלפי העבד באלימות, שכללה גם הפלת שן, גם הפלת עין, אז העבד יוצא לחירות על עצם האלימות. אתה לא אומר שהוא יוצא לחירות על השן, ואחר כך צריך לשלם לו את העין, או להפך, לא. אם אדון שהוציא לעבד עין, או אדון שהפיל לעבד שן יוצא לחירות, אז אם אדון הפיל לו גם את השן וגם את העין, קל וחומר שהוא יוצא לחירות, שוב, על עצם האלימות שבדבר. ואילו כל הדיון בברייתא התבסס על זה, שאתה צריך לדעת מה היה קודם, ולפי זה לקבוע כמה הוא צריך לשלם. למה? תאמר שהוא יוצא לחירות בעצם האלימות שהייתה כאן, שפגע לו בשן ובעין. עונה הגמרא, דף ע"ד עמוד ב', אמר אביי, עליך אמר קרא תחת עינו, ולא תחת עינו ושינו. או תחת שינו, ולא תחת שינו ואינו. כלומר, די לי בזה שהוציא או את השן או את העין. וכבר אז העבד יוצא לחירות. ואם הייתה פגיעה נוספת, אני לא אומר זה המשך של אותה אלימות. זה המשך של אותה בעיה, זה המשך של אותו דבר, לא? אם ככה, אז באמת על הוצאת השן או העין, מה שהיה ראשון, על זה הוא יוצא לחירות, ואחר כך יצטרך לקבל גם תביעת הנזיק. ואחרי כל הדיון הארוך והמפותל הזה לגבי הפלת שן ועין, חוזרת הגמרא לנושא שלה. נושא של תביחה ומחירה. אמר רבי די ברבין, אף אנה נמי תנינה, עד שאתה מפלפל בברייתא שעוסקת בדיני שן ועין, את כל העניין הזה של הכחשת תחילת הזמה אפשר היה ללמוד ממשנתנו. שכן למדנו, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם ונמצאו זוממים, משלמים לו את הכל. מרים העדים העידו גם על גניבה וגם על תביחה ומחירה, וניסו לחייב בארבעה וחמישה ונמצאו זוממים, צריכים לשלם את הכל. אומרת הגמרא, מי לאו דהעידו על הגניבה, וחזרו והעידו על התביחה, ואז הם הוזמו על הגניבה, וחזרו והוזמו על התביחה. כלומר, אם קודם כל התקבלה הזמה על עצם העדות על הגניבה, שאימנו הייתם ביום פלוני ולכן אתם לא יכולים להעיד על גניבה, באותו רגע אומרת הגמרא, כיוון שהוזמו על הגניבה לגבי תביחה, הבלו מוכחשים. כלומר, עוד לא הצלחת להזים אותם על זה שהם באו ואמרו, ביום ראשון הוא גנב, ביום שני הוא טבח. אז באים עדים מזימים ואומרים, ביום ראשון אימנו הייתם. לא יכול להיות שהגניבה הייתה. אז עוד לא הצלחתי להזים את מה שהם העידו על תביחה ומחירה, אבל התביחה ומחירה הפך להיות עדות מוכחשת. יש כאן הכחשה, כי אם לא הייתה גניבה, איך הייתה תביחה ומחירה? ובכל זאת קטן, הוא אומר את הגמרא, משלמים לו את הכל. ויסל כדעת הכחשה לאו תחילת הזמאי. אז לתביחה למה משלמים? כדין עדים זוממים. אלא לאו שמה מן ההכחשה תחילת הזמאי. כלומר, הגם שהעדות על התביחה ומחירה בהתחלה הייתה עדות מוכחשת, ורק אחר כך הפכה להיות עדות מוזמת, אף על פי כן יש כאן דיני עדים זוממים ומחייבים אותם את הכל. כך מציעה הגמרא לדייק ממשנתנו. אבל הגמרא דוחה, ואחרי שכבר ראינו את זה גם אתמול ושלשום, הדחייה מובנת לנו מאליה, אמרי, הכה במה יסקינן, כגון שהוזמו על התביחה תחילה. כלומר, שסדר הדברים הוא שקודם כל נפלה העדות על התביחה, כי העדות הזאת הוזמה, ואז הם צריכים לשלם מה שנקרא תשלומי שלושה וארבעה, ואחר כך באה עדות על הגניבה, העדות על הגניבה עדיין במקומה עומדת, ואחר כך כאשר הוזמו גם על הגניבה, ממילא מתחייבים גם על זה. אם אתם זוכרים, אז ממש מתחילת הסוגיה, רשי הדגיש כל הזמן שזה חייב להיות בסדר הזה. דהיינו שאם הוזמו על הגניבה, אז ברור שאי אפשר אחר כך יהיה לחייב אותם על הזמה, על התביחה או מחירה, כי אם אין גניבה, אין תביחה או מחירה. ולכן הסוגיה שלנו, אי אפשר להביא ממנה הוכחה לשאלה של הכחשה תחילת הזמה. טוב, אבל גם אם אין הוכחה מהסוגיה שלנו, אומרת הגמרא, שעל עצם המחלוקת בין אביי ורבה, בעניין הזה של הכחשה תחילת הזמה, מצאנו מחלוקת נוספת ובפלוגתה, עדים שהוכחשו לבסוף הוזמו, רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר נהרגים, ואחד אמר אין נהרגים. וזה בדיוק המקרה שלנו של הכחשה תחילת הזמה. כלומר, באים שני עדים ואומרים שרובן רצח את שמעון, באים שני עדים אחרים ואומרים לא נכון, רובן לא רצח את שמעון. תכף נראה מה בדיוק הם טוענים, אבל הם, כרגע הם לא מדברים לגופם של עדים, אלא מדברים על העדות, מה שאתם מספרים זה לא נכון. אחר כך באו עדים והזימו את העדים הראשונים. כלומר, אחרי שהעדים הוכחשו, לבסוף הם הוזמו. האם במצב כזה מקיימים בהם דין עדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחי והורגים אותם? מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר נהרגים, ואחד אמר אין נהרגים. אומרת הגמרא, תסתיים, דרבי אלעזר, הוא דאמר אין נהרגים. למה? דאמר רבי אלעזר, עדים שהוכחשו בנפש, כלומר, שוב, העדים באו לחייב מישהו בדיני נפשות, והוכח שהעדים אינם דוברי אמת. הם לא הוזמו, אבל הוכח שהם לא דוברי אמת. מיד הגמרא תשאל, איך אפשר להוכיח דבר כזה? הרי אם יש סתירה בין שתי כיתות של עדים, אתה לא יודע מי צודק. אז איך בדיוק אפשר להוכיח שהעדים לא דוברי אמת? כאמור, הגמרא מיד תשאל את השאלה הזאת, אבל לענייננו, רבי אלעזר אומר שאם העדים הוכחשו, אז הם לוקים. כלומר, חייבים מלכות על זה שהעידו עדות שקר ועברו לאו דאורייתא. ובעדות שקר לא אומרים שזה לאו שאין בו מעשה וכו' וכו', הם חייבים מלכות. אומרת הגמרא, ויסל כדעתך שרבי אלעזר הוא דאמר נהרגים, כלומר, עדים שנמצאו שהעדות שלהם שקר, שהעדות שלהם הוכחשה, רבי אלעזר אומר שלוקים, אבל אם תאמר שלפי רבי אלעזר, אם אחר כך העדים האלה יוזמו, אז הם ממש חייבים מיתה, אז עמי לוקים. איך רבי אלעזר יכול להגיד שחייבים מלכות? הוולאיליו שניתן לעזרת מיתת בית דין, וכל לב שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לוקים עליו. כלומר, כל לב שבהיחיטימצי מסוים האדם יכול להגיע לחיוב מיתה, עליו כזה באמת לא לוקים. ואם תאמר שהכחשה תחילת הזמה, אז עכשיו אתה רוצה לחייב אותם מלכות על עצם זה שעידו עדות שקר, אבל הם חשופים גם לעונש מוות. יכול להיות שבהמשך הם גם יוזמו, ואם הם יוזמו אז מגיע להם עונש מוות. אבל בכל מקום שכאמור אדם יכול להגיע לעונש מוות, אתה לא יכול לחייב אותו מלכות. אז אתם רואים שכאן בדף ע"ד עמוד ב' יש תוספות עצום עצום שמדבר על כללי המלכות בהרחבה, על העניין הזה שלב שניתן לעזרת מיתת בית דין, התוספות מעריכים בעיקר בהלכות שבת. כידוע, חילול שבת, חייבים עליו מיטה, אבל יש לאווים מסוימים בשבת שאין בהם מיטה, כמו אולי תחומין או מחמר, אז האם הלאווים האלה בשבת, זה נחשב לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, ומתוך כך התוספות מרחיבים בכלל, בכללי המלכות, מתי לוקים ואין לוקים, לאו שאין בו מעשה וכו' וכו'. נושאים מובהקים של מסכת מכות, לא נרחיב בהם כאן, אבל לכל פנים, סוף סוף, רבי אלעזר סבור, שאם עדים העידו בדיני נפשות, והוכח שהם משקרים, חייבים מלכות. אם היית מבין שעדים כאלה יכולים להיות זוממים ולהגיע עד כדי חיוב מיטה, לא יכול להיות שמחייבים אותם מלכות. אלא לב שמע מינה אומרת הגמרא, רבי אלעזר הוא דאמר אין נהרגים, תסתיים. כלומר, רבי אלעזר מבין שהכחשה אינה תחילת הזמה. ואם העדות הוכחשה, אז מטפלים בה עכשיו כמו שמטפלים בעדות שקר, דהיינו שהם חייבים מלכות, אבל מיטה הם כבר לא יוכלו להתחייב. כי ברגע שהעדות הוכחשה, אי אפשר יותר להזים אותה, זו דעת רבי אלעזר, וממילא רבי יוחנן הוא זה שסבור, כדעת רבה, שהכחשה כן תחילת הזמה, ואף על פי שהכחשתי את העדות, אני עדיין לא אחייב אותה מלכות, כי לך תדע אם עשויים להגיע עד כדי חיוב מיטה, אם יימצאו זוממים. נקודה אחרונה, לגופה של דעת רבי אלעזר, אז הגמרא שואלת, לוקים? אז באמת, איך אתה מחייב אותה מלכות על העדות שקר? איך אתה יודע שהעדות היא עדות שקר? אם באו והזימו אותם, אז באמת הם לא חייבים מלכות. אז הם חייבים מיתה, כאשר זמם לעשות לאחיו. אבל אם לא הזימו אותם, אז איך אתה יודע שהעדות שלהם עדות שקר? הרי לכאורה, גם אם באה קאט אחרת וסתרה אותם, שני העדים הראשונים אומרו שרובן רצח את שמעון, שני העדים האחרונים אומרים שלא, עדיין תרי ותרי נינו. מי חזי דסמך תהנה, סמוך הענה, כמו שהסברנו כמה פעמים, שבמצב של שתי כיתות עדים שסותרות זו את זו, בית הדין משותק, אין לו מה לעשות. אמר אביי, בבהרוג ברגליו. כלומר, באה קאט עדים ואמרה, רובן רצח את שמעון, ולמחרת שמעון נכנס לבית הדין. אז פה אני לא צריך, זה לא תרי ותרי. בהרוג ברגליו, שמעון חזר. אז אם שמעון חזר, ברור שמה שהם אמרו היה שקר. הם לא הפכו להיות עדים זוממים. כדי שיפכו להיות עדים זוממים, צריכים שתבוא עכשיו קאט אחרת, ותגיד, אם אנו הייתם במקום פלוני, לא יכול להיות שעדתם מה שעדתם. ולכן אומר רבי אלעזר, במצב כזה שבא הרוג ברגליו, אתה מבין שמה שהם אמרו היה שקר, ועל השקר הזה אתה מחייב אותם מלכות. רבי יוחנן לעומתו יגיד, לא, 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 אל תחייב אותם מלכות, בינתיים רק הכחשת אותם. אבל אם עכשיו יבואו עדים מזימים, אז הנה חינמי יוכלו ממש להתחייב מיתה. אז כמו שציינתי כמה פעמים, סוגיות עדים זוממים מצויות בעיקר במסכת מכות, ובכל זאת הייתה לנו סוגיה ארוכה, העסיקה אותנו ממש כמעט 3 ימים, בעניין הזה של עדים זוממים, וביישומים של הדבר הזה בהקשר של תביחה ומחירה. ממשיכה המשנה, דף עין דלת עמוד ב' ואומרת, גנב על פי שניים, וטבח ומחר על פי עד אחד או על פי עצמו. כלומר שאין עדות ברורה על התביחה או המחירה, רק על הגניבה. ברור שבמצב כזה משלם תשלומי כפל, אבל אינו משלם תשלומי 4 ו-5. כך גם גנב וטבח בשבת, או גנב וטבח לעבוד עזרה. במצבים כאלה, עצם התביחה חייב עליה מיטה, ולכן קימלה בדירה במיני, אי אפשר לחייב אותו, או גנב משל אביו ומת אביו, ואחר כך טבח ומחר, אחרי שכבר חלק מזה שלו. או גנב והקדיש, ואחר כך טבח ומחר, בכל המצבים הללו הוא משלם תשלומי כפל, אבל לא משלם תשלומי 4 ו-5. או מצד קימלה בדירה במיני כאמור, או מצד שכאשר הוא טבח זה כבר היה שלו, או מצד זה שכאשר הוא טבח זה כבר היה הקדש, ולכן הגניבה היא גניבה, אבל אין תשלומי 4 ו-5. רבי שמעון אומר, כל שם שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאין חייב באחריותם פטור, מאוד לא ברור על מה מוסב רבי שמעון, לכאורה זה היגיון הפוך ממה שהמשנה אמרה, באמת הגמרא תדון בזה, ותסביר שרבי שמעון חוזר לתחילת הפרק, עוד נחזור לרבי שמעון בסוגיית הגמרא. אומרת הגמרא, על פי עד אחד, פשיטה. ברור, אם יש רק עד אחד שראה אותו טובח או מוכר, ברור שאי אפשר לחייב אותו 4 ו-5. אומרת הגמרא, אמרי, הקמש מלן, שעל פי עצמו דום ידע על פי עד אחד. מה על פי עד אחד? כלומר, אם יש רק עד אחד על תביחה או מחירה, כי עתי עד אחד מצטרף בעדי מחייב, אם יבוא עד נוסף, ועכשיו הם כבר 2 עדים, אז הוא יתחייב ב4 ו-5. אז על פי עצמו, נמי, כי עתו עדים מחייב. כלומר, אם בא האדם עצמו, אם בא הגנב עצמו, והודה שהוא טבח, והודה שהוא מחר, טוב, הודה בכנס, פטור. אתה לא מחייב אותו ב4 ו-5. אבל אם אחר כך יבואו 2 עדים ויעידו שהוא טבח ומחר, כן תחייב אותו ב4 ו-5. וזה להפוקה מדי רבונה אמריו, דאמר רבונה אמריו מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. ולדעת רבונה, אם קודם הוא הודה שהוא טבח ומחר, גם אם אחר כך יבואו עדים ויספרו את אותו סיפור בדיוק, עדיין נפתור אותו כדין מודה בכנס. אבל כאמור, אנחנו רוצים לדייק ממשנתנו נגד רבונה בשם רב. ולומר שכמו שאם יש עד אחד בלבד, ויצטרף אליו עד אחד אחר כך, הנה חינם ינוכל לחייב, ככה גם אם הוא הודה על פי עצמו, ויבואו אחר כך עדים, הנה חינם אפשר יהיה לחייב. אז מכאן עוברת הגמרא לדון בהלכה הזו, שמודה בכנס ואחר כך באו עדים, נרחיב בזה מחר, רק הערה לסיום לגבי עצם ההנחה, שבעד אחד, אם באמת יבוא עד נוסף, העדויות יצטרפו, אז רשי אומר שזה שנוי במחלוקת, כותב כאן רשי, כי את עד אחד מצטרף, דהלכה כרבי יהושע בן קורחה, דאמר בסנהדרין מדף למד, שומעים דבריו של זה היום, וכשיבוא חברו למחר, שומעים את דבריו. כלומר, זה אכן שנוי במחלוקת שם בסוגיה בסנהדרין, וסוגייתנו יוצאת נקודת הנחה, שאם היה בהתחלה עד אחד, ואז יצטרף אליו עד שני, סוף כל סוף יש כאן 2 עדים, ואפשר לקבל את עדותם. התוספות כאן מהירים ממש ממש בקצרה, בסוף ע"ד עמוד ב', שאין הכרח להעמיד את הסוגיה דווקא כדעת רבי יהושע בן קורחה שם בסנהדרין, משום שגם החולקים עליו מודים שהעד הראשון יכול להצטרף לעד השני. התוספות כותבים למאן דאמר בסנהדרין שאין עדותן מצטרפת עד שיעידו שניהן כאחד, הוי הכא השני מצטרף בהדי. דהיינו, שאם בא עד אחד ועיד ביום ראשון, ובא עד אחד ועיד ביום שני, רבי יהושע בן קורחה אומר, אני יכול לצרף את שני הדברים ביחד. אבל אומרים תוספות, גם החולקים על רבי יהושע בן קורחה מודים, שאם העד של יום ראשון יבוא פעם נוספת ביום שני, וממש יעיד יחד בצוותא עם העד השני, במקרה כזה ודאי שאפשר לקבל את עדותם. ולכן בכל מקרה יכול להיות תרחיש שבו עד אחד יהפוך להיות 2 עדים ויחייב. ומכאן כאמור שמודה בכנס ואחר כך באו עדים באמת חייב, ועל ההלכה הזו עצמה, בעזרת השם, נמשיך לדון מחר. ערב טוב לכולם.